זה היה נושא מאוד חשוב. עסקנו בהגדרת יסוד של איזה הוא צנוע זוכות. דיברנו על זה, כשאדם צנוע ניכר לא במישור הציבורי החברתי, אלא במישור האישי, של עד כמה האדם צנוע בינו לבין עצמו. זה בעצם הייתה הכוונה, נכון? יש תפים?
כן,
מצוין, יופי, תודה רבה, ישר כוח. אז היינו באמצע משנה ברורה בסימן ב', אתם זוכרות, נכון? אמרנו שזה נדיר שהשולחן ערוך אומר לי הסבר, טעמי מצוות, אומר לי למה באמת, למה זה חשוב כאילו. אז ראינו, אל יאמר אדם, הנני בחדרי חדרים, מי רואני? מכיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. זה מה שאנחנו עצרנו פעם שעברה. ושוב, הנקודה שבעיניי היא ממש קריטית, זאת ההבנה שצניעות היא לא בעיה חברתית, או היא לא תשלום שלך על בעיה של אחרים, שזה אני חושב אחד הדברים שמאוד מקשים על הבנה של העניין, של הזדהות עם העניין, אלא באמת צניעות זה ביני לבין עצמי, בראש ובראשונה. ואני גם חייב לומר, כי הוא כבר עכשיו, אנחנו ממש עוד נוכיח את זה, שבוודאי זה לא עניין של בנות. צניעות זה עניין שקשור לבנים ולבנות כאחד. יש הבדלי, נראה איזה הבדלי דגשים, עד כמה זה דבר שהוא מרכזי, שהוא בסיסי, אבל ודאי שעניין הצניעות שייך לבנים ולבנות כאחד. עוד נראה גם בנורא כתוב איזה הוא צנוע, זה פה כתוב איזה הוא צנוע, נכון? אתם איתי? אז בואו נראה ביחד את המשנה הברורה. אז קראנו שאסור ליבוש חלוק מיושב כשאדם יושב, אלא בתוך כדי שכיבה. הוא צריך כבר להכניס את החלוק לתוך הידיים, לזרועות והראש, וכשהוא קם הוא כבר יהיה מכוסה. הסברנו שאז היה באמת נהוג שאדם ישן בלי שום בגד, ולכן זה דורש את הדבר הזה. ויש גם משנה ברורה בהקשר הזה. אני אסביר תכף שישנם שתי דעות, אנחנו נגיע לשם. משנה ברורה אומר ככה, מיושב דאז בהכרח יתגלה גופו, והאדם צריך להתנהג בצניעות ובושה לפני הקדוש ברוך הוא, ואפילו כשהוא לילה ובחדרי חדרים, הלא מלוא הכל הארץ כבודו, וכחשיכה וכאורה לפניו יתברך. שוב אני אומר, החפץ חיים לא אומר בלשון נקבה, אלא בלשון זכר, נכון? משנה ברורה במקום מספר 4. יש לכם? וכן צריך להיזהר תמיד מחמת טעם זה, שלא במקום הכרח, זה כבר, זה באמת חומרה, מלגלות מבשרו, ואפילו מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם. כלומר, כל אזור בגוף, כל חלק שהוא חלק מכוסה, אז צריך להיזהר שלא לגלות אותו, אפילו לא בחדרי חדרים, ואפילו מעט. אבל רשאי לגלות ידו עד כובדו, זה עד המרפק, וצברו עד החזה, הכוונה עד העצם של החזה. וכן הוא אומר, על כן האנפילאות, הכוונה גרביים, זה קצת יפתיע אתכם. אז גרביים אומר יראה ללובשם או איפה שתם, גם כן תחת הסדין, שלא לגלות רגליו שדרכן להיות מחוסות לעולם. במדינות אלו שאין הולכים יחף אפילו בקיץ, זאת אומרת באירופה, בליטא, ברוסיה, עד איפה שלא הולכים יחפים אף פעם ותמיד גורבים גרביים, אז גם גרביים דורשים כיסוי, דורשים סדין. איך הגענו ל... כן, רק דקה. אז משהו משנה ברורה, כמה שזכור לי, כן, זהו, עוד דקה. וכן כל כיוצא בזה, שנייה אחת, אם לא שאי אפשר בעניין אחר. הכוונה היא שיש מקומות שהם מקומות להלבשה. נניח חדר הלבשה, ברור ששם צריכים להתלבש. אבל אם זה באמת מקום שאפשר בעניין אחר, אז כל מקום או כל חלק בגוף שהוא דורש, שבדרך כלל אף פעם לא נהוג שהוא גלוי, כמו אומר באותה מדינות שכן נושאים תמיד גרביים גם בקיץ, אז אפילו הגרביים הם עשויים להיות הלבשים גם תחת הסדין. היום בארץ אין כזה מנהג פה, אלא בהחלט שאדם הולך בלי גרביים, או הרבה הולכים בלי גרביים בקיץ, ולכן גרביים זה לא דוגמה טובה. אבל זה כן דוגמה דברים אחרים. כן, כל בגד או כל אזור או כל איבר, חלק בגוף שלעולם הוא מכוסה, אז זה לא עוזר שאני בחדרי חדרים. זאת אומרת, החפץ חיים בעצם מרחיב את ההלכה הזאת עד הקצה, שלא רק כשאדם לגמרי לא לבוש, אלא כל חלק בגוף שהוא נהוג להיות מכוסה, לובשים את הבגד שעליו תחת השמיכה. אמנם הרב אליהו טוען לא כך. הוא אומר שאם אדם הולך עם בגד פנימי, אז הוא לא חייב להתלבש תחת השמיכה. אז הרב אליהו יותר מצמצם את ההלכה הזאת, ואומר שרק אזורים שהם מאוד פנימיים הם דורשים סדין, אבל מה שלא, הוא לא דורש סדין. בכל אופן, הנקודה כאן שוב היא יותר בהקשר המהותי, כן? שאני לא מסתיר ממישהו, אלא זה שיש אזור כזה, זה שיש חלק כזה בגוף, שהוא אמור להיות מכוסה, אז הוא תמיד מכוסה. בוודאי שיש מקומות שהם, ששם באמת רגילים, שאדם הולך בגילוי, כמו נניח חדר אמבטיה כמובן, או כמו חדר שירותים, אפשר אפילו, יש, זאת אומרת, דרך איך, כאילו איך אדם מתכסה בשירותים, וזה בוודאי מאוד מחדד את העובדה שצניעות היא לא קשורה לבינו לבינו, או בינו לבינה, אלא היא קשורה בין אדם לעצמו, כן? מכיוון שהשם מלוא כל הארץ כבודו, לכן לא מגלים דברים כאלה. נפקמינה כמובן, בפנימיה, שצריכים בדבר הזה לשמור על הדינות, בקיצור ולעניין. כן. שחלילה אין לנו, אנחנו לא עוינים את הגוף שלנו חס ושלום, אלא בדיוק להפך. הגוף הוא דבר חשוב, אנחנו שמחים בו, שומרים עליו, דואגים לו. זה לא גואל, כן, חלילה. מה שכן, מכיוון שבעצם הצניעות היא לא דבר חברתי, אלא היא דבר אישיותי, היא דבר מהותי, לכן זה לא קשור אם מישהו ראה אותי או לא, אני אמור, או כמו שכתוב, כן, שקראנו קודם, שאיזו צנוע זה אחד שעושה אותו דבר, אותה הנהגה, גם כשרואים אותו, גם כשלא רואים אותו. אז כשם שרואים אותי, אז אני מצניע, מתבייש, אז גם כאשר לא רואים אותי, אני אמור... כן, אז זהו, אז היום באמת המושג בושה זה כאילו חרפה. כאילו, תתבייש לך, נכון? זה כאילו אלבון. אבל ישראל ידוע שהם ביישנים. זאת אומרת, ביישנות היא לא דבר רע. הכוונה היא שאדם צנוע, ישנם חלקים בגוף שבכדי שהאור שלהם יחול בצורה שלמה, אז אנחנו צריכים לשמור אותם פנימיים ולא גלויים. זה לא שאנחנו מתביישים או מסתירים או בזים להם, כמו שאתה אומרת, נגלים מהם. יש באמת גם דברים כאלה. נניח לדוגמה, גם אדם שהוא לא דתי, או לא יהודי אפילו. יש נורמה פשוטה כזאת אנושית, שהאדם שירותים הוא עושה בהסתר. הוא לא עושה בגלוי שירותים. למה? כי זה גנאי. זה גנאי שהאדם יש לו פסולת. אז זה נראה גנאי באמת. לכן באמת עושים את זה בהסתרה. גם גויים, נראה לי שאולי, לא יודע, אולי באפריקה יש ג'ונגלים עם הנהגות אחרות, אבל כאילו בעיקרון, זה דבר שהוא בעצם גנאי לאדם. שהוא האזור הפחות, נקרא לזה, ערכי, כאילו יותר צורך, פחות ערך. אבל יש גם הרבה מאוד עניינים אחרים שם, שאין פה גואל, אלא מכיוון שיש עניין גדול בצניעות, אז זה בא לידי ביטוי שגם כאשר אני לבד, אני שומר על אינטימיות בהקשר הזה.
אבל למה צריך את כל הדין הצניעות כפי שאני
נוגעת
בחוץ?
אני חושב שזה בדיוק מה שממחיש לנו, עד כמה צניעות היא לא דבר חברתי, היא לא דבר כאילו חיצוני. זאת אומרת, זה לא בגלל שמישהו רואה אותי, אלא יש לו פה דבר שהוא עצמי, עקרוני, כאילו עמוק, שהוא לא, הוא לא קשור לעד כמה זה פדיחה. זה לא פדיחה, אף אחד לא רואה. כן? אני חושב שזה באמת ממחיש מאוד עד כמה זה לא בעיה של בנות, וזה גם לא בעיה של, של חברה, ש... שוב, כל המשלים האלה על הקלמנטינה וכל זה, זה לא קשור לעניין בכלל. זאת אומרת, הנקודה היא עד כמה אתה כבן אדם כזה. כי אולי אני מכיר שזה רגע בהקשר אחר. אם אדם נניח מזדהה עם איזשהו ערך, אז הוא יעשה אותו גם כשאף אחד לא רואה. גם כשאף אחד לא תופס אותו. כי הוא מאמין בזה באמת. נניח, רוב האנשים לא גונבים בלי קשר לאכיפה. הוא לא גונב כי לא גונבים. למרות שאף אחד לא יראה אותך, אף אחד לא יתפוס לך, אין שום סיכוי, אז מה אכפת לך לגנוב? לא גונב. כן? אז גם החצנה כזאת, היא דבר שהוא ערך להסתיר אותו. זה ערך, זאת אומרת, לא להתבייש בו וכו', אלא לנהוג בו בצורה שהיא לא מוחצנת, שהיא לא בולטת כלפי חוץ. נכון שיש משהו באותה הצנעה, שקשור בעצם ל... איזה פער שבעצם נוצר בין, בין חוץ לפנים. שעד חטא אדם הראשון, אז היה פה בעצם ברוטו ונטו זהים. ואת החוץ לפנים היו בדיוק אותו דבר, ולכן אין מה לעטוף שום דבר, כי זה הכל, הכל, הכל בסדר, הכל כן בעצם שלם. ברגע שהחטא בעצם תימא את האדם, אז מי שם ואילך יש הבדל, ישנו פער בין פנים וחוץ. הפנים טהור, החוץ פחות. ואז מה שבעצם נוצר, שכדי להביא את הפנים לידי ביטוי, אז צריכים להסתיר את החוץ. אבל שוב, זה לא עניין של אדם כלפי חברו, אלא אדם כלפי עצמו. מכיוון שהשם נמצא איתי, מכיוון שהשם דורש סטנדרטים עקרוניים כאלה, זה גם בא לידי ביטוי, גם כשאף אחד לא רואה, אלא אני רואה, אני שם. לא כל, אמרנו כאן שכל חלק בגוף שיש רגילות שלעולם הוא לא גלוי, אז גם פה הוא לא גלוי. אמרנו, זה לא תקף, נניח היום, בגרביים, היום כן נוהגים בארץ ללכת גם בלי גרביים בקיץ. זה בעצם ה... כן, העיקרון? כן.
יש לי כמה שאלות. דבר ראשון, כאילו גם בין איש לאשתו יש עניין להתלבש בבית. להתלבש נגיד בפיג'מה צנועה?
מורכב ותלוי. תלוי בתקופה. ויש גם בזה דרגות. בוודאי שיש גם צניעות בין איש לאשתו. זה ברור. הדרגות שבדבר הן תלויות בתקופה.
ובכלל יש עניין להתלבש בפיג'מה יותר צנועה?
תלוי.
לא פיג'מה,
אם
כאילו
שרבולים
קצרים.
אז לפי המשנה ברורה, כל מקום או כל איבר בגוף שתמיד מכסים אותו, לעולם מכסים אותו.
מה זה לעולם?
גם קיץ וגם חורף. וזה לא תלוי באיזה חסידות, כאילו, אלא זה... איך שרבולים לדוגמה, אז לפי זה צריכים פיג'מה עם שרבולים, נכון. לפי המשנה ברורה. אמנם הרב אליהו מקל בדבר הזה, אמרתי לכם קודם, שמכיוון שהולכים עם בגד פנימי, אז אפשר, קיצור, אפשר להקל. כן, שנייה, כן.
אם התרגלתי אבל בקיץ,
מאז שאני לא יודעת שאני קטנה, אז מחוץ הבית ללכת ארוך, לתוך הבית ללכת קצר. גם יש בעיה? רק כאילו ככה להגיד.
כן. הכוונה כאן, שוב, זה לא על המילימטר בדיוק. אלא שיש עניין גם באופן שבו האדם מתלבש, גם שם זה באמת ניכר כמה הוא צנוע. זה הכוונה. אני לא חושב שצריכים עכשיו להתחיל בדיוק עם המרפק, בלי המרפק. אבל הנקודה היא שהלכות התלבשות הם בעצם מקבילים בין מה שקורה בחוץ ובין... מה שקורה בפנים, זאת אומרת, הנקודה היא שוב שאתה אתה לא צנוע בגלל מישהו, אלא אתה צנוע כי ככה, כי זה האמת. משהו אחר, כי זה אזור שבו אנשים הולכים ככה. אמבטיה לדוגמה. במובן אחר, במקלחת. עוד פעם? נכון, אנחנו נגיע בעזרת השם לעניין הזה של אם יש מציל, אם יש מצילה, אם יש מוכר עתיקים, מה עושים איתו?
זה עניין שעוד אנשים רואים אותך, לא קשור למציל מצילה.
כן.
כי כאילו אם מותר בבריכה, אז למה אסור בפנימיות?
כן, יש מקומות שבהם יש רגילות שהאדם מתלבש בהם או מתקלח בהם וכן הלאה, ואז מותר ו... דרך אגב, בגלל זה, יש שם אנשים, והרבה אנשים אני חושב, שנוהגים להתלבש תמיד בתוך חדר אמבטיה. קבוע, תמיד. גם כאשר אף אחד לא נמצא, הוא שם. כי זה אזור, זה חדר הלבשה. זה מקום שבו האדם מתלבש. ויש הבדל, נניח, בהקשר הזה, בין חדר אמבטיה לבין סלון. למרות שאף אחד לא רואה. זאת אומרת, יש פה חדר אטום, עם תריסים, וילונות, אף אחד לא יראה. זה אחרת. רק נדגיש שרוב העולם לא נוהג ככה. זה כאילו, זה חידוש עצום. כי אצל רוב העולם צניעות היא עניין חברתי, זה עניין כאילו בינו לבינו, או בינו לבינה. אז זה לא כך. כן.
הרב, רציתי לשאול משהו, זה קצת כאילו שירה זה, אבל למשל גרביים, כאילו כן. אם זה, אם נגיד, הרב אמר שאסור להתלבש, כאילו שמתלבשים, לא נוהגים לבוש גרביים בקיץ.
נכון, לא כולם לעולם נוהגים, נכון.
השאלה אם כאילו לא נוהגים בגלל שזה כאילו, הקלו בזה מבחינה של כאילו,
כאילו
בהלכה, או שבאמת...
אין תגובה. נגיע ונדבר על השם בנחת, וטוב בזמנו, אל תדאגי. לא נשאיר שום דבר פתוח. כן.
כאילו כשנשמים, והאישה שמה כיסוי ראש,
כן.
כאילו זה עכשיו היא חייבת לשים את זה. אז למה יש כאלה שאומרים שצריך לשים את זה גם בבית? הרי כל המטרה שהשר יהיה לבעלך, לא כאילו...
אין תגובה. נגיע ונדבר על זה. בסדר? ידובר, כן.
נכון, כאילו על הקטע של הים, אז כאילו כולם עושים ככה, אז... נגיד, במקום שרוב הבנות
נגיד זה משנתן, וזה מקובל, אז... כן. פה עוסקים בינתיים רק באיך אדם מתלבש.
לא, אבל...
באיזה סוג התלבשות צריכים... תחת צמיחה. אני מבין טוב את השאלות האלה, הן נכונות. זאת אומרת, כאן עוסקים בעצם באותם איברים בגוף שהם תמיד מכוסים. הכוונה, הם אמורים להיות מכוסים תמיד. יש להם פושעים שזה.
זה כן מכוסה, אבל לא בחצאי.
כן. אז מה שהוא בעצם נהוג שהוא לא גלוי בחוץ, אז הוא גם לא גלוי כאן. זאת אומרת, כן, ההגבלה פה זה בין חלק בגוף שהוא תמיד מכוסה קיץ וחורף, לבין האופן שבו האדם מתלבש. גם? לא, אני בכוונה. בכוונה, אני... אנחנו שם נעסוק בזה בהרחבה בנקודות האלה שאתם מעלים. אמרתי, יש פוסקים ויש פוסקים. הרב אליהו אומר שאם אדם לובש בגדים פנימיים כמו כולנו היום, אז אין חובה להתלבש תחת השמיכה, אלא רק באותם דברים שממש פנימיים. ומשנה ברורה אומר שכל חלק בגוף שתמיד הנוהג זה ללבוש אותו, לחסות אותו, אז גם בזמן שהאדם מתלבש, הוא צריך לעשות את זה גם כתחת הסדין או בחדר אמבטיה. ולכן יש דעות ויש דעות, אז מי שמקל מצוין, מי שלא מקל ומחמיר תבוא עליו ברכה. ויש כאלה, בגלל שבאמת יש תמיד חוסר נעימות, עד בחדר, פתאום מגיע מישהו בטעות, נכנס לחדר, סליחה, טעות וכל זה, אז יש כאלה שתמיד יתלבשו בתוך חדר האמבטיה. ואז אין שום הכל על מקומו בשלום. רק אמרתי שעל פי החפץ חיים, זה ממש חד וחלק. זאת אומרת, כל איבר בגוף שבדרך כלל הוא תמיד מכוסה, אז גם בהתלבשות הוא צריך להיות מכוסה. מובן אישי, אישי, שגם כשהאדם בחדר חדרים, הוא צריך להקפיד על זה, מכוסה. אני אומר, באותם ארצות, שתמיד הולכים תמיד עם גרביים, תמיד קיץ וחורף, אז גם את הגרביים, זאת אומרת, צריכים לגרוב אותם מתחת השמיכה.
הרב, אז אם אני מקבלת על הפסיק, כאילו, נגיד, ללכת רק עם גרביים וזה, ואני מקבלת על עצמי רק בחוץ, אז כאילו...
אז זה לא אותו דבר. פה עוסקים באיבר בגוף שתמיד נוהגים כולם, בארץ הזאת כולם נוהגים כך שתמיד זה יהיה מכוסה. אז זה לא כך, הסברתי כבר, זה לא כך, נכון, זה רק דוגמה. נכון, אז גרביים אין מקום להחמיר, זאת אומרת אין צורך להחמיר. אבל כל דבר אחר שישנו כזה נוהג, כמו חולצה לדוגמה, שתמיד זה מכוסה. אז גם כשלובשים את זה, זה גם תחת השמיכה על פי המשנה ברורה. כן. כן. בדיוק לא, אני כל כך מנסה, אני מתחנן. זה לא, זה דוגמה לכך, הבאתי זה רק בתור דוגמה אחת, המחשה קטנטנה, לכך שצניעות בשורש שלה היא לא לבנות אלא גם לבנים, היא לא חברתי אלא גם אישיותי. זה הכל, סטו. אמרנו קודם על שירותים בכלל, מה קשור לבגד לא בגד? רק אמרנו ש... הגדרת הצניעות היא לא מתחילה אצל בת וביחס לחברה, אלא היא כן מתחילה בן ובת כאחד וביחס לעצמך קודם כל. בזה, רק, אז אשרי מוטוב חלק מצוין.
אבל הוא לא מתחילה, כאילו, לא, הצניעות הרי לפני הכל זה מידה שהיא בנפש, הוא לא מציג את זה כמו ככה.
נכון.
כאילו זה בסוף כן, כאילו היחס ביני לבין
איך
שאני מציגה את זה
כלפי חוץ. אז זה בדיוק לא. מכיוון... בוודאי שיש עניין בצניעות כמידה, אנחנו נראה עכשיו, הגיע תכף. אז רציתי קודם כל לראות את זה בהקשר של איך ההלכה רואה את זה. וההלכה היא בעצם שמה גדר. והגדר הוא לא על מה אתה חושב, אלא מה עם גדרי הצניעות במקום הכי, כאילו, הכי נקרא איזה גס של העניין, הכי פשוט של העניין. וגדר ההלכה אומר שבעצם צניעות, כתכונה, כמידה, כהנהגה, היא לא קשורה לבינו לבינה, בכלל. זה כל אדם, בן ובת, כלפי עצמו. מכיוון שהשם, ולא... כל הארץ, כבודו. נכון מאוד, שזה לא מתחיל באיך עושים שירותים. ברור שלא. זה הרבה יותר עמוק מזה. שאם האדם הוא אדם צנוע, זה גם יבוא לידי ביטוי גם בשירותים, וגם בהתלבשות שלו. אז זה פה רק איזה מין כאילו המחשה, רק לומר שזה לא מה שחשב בהקשר שהכל קשור לחברה ולבגד. לא מתחיל בבגד, לא מתחיל אצל בת, לא מתחיל ביחס למי. מה זה אומר כלפי פנים?
כאילו מה זה אומר שאם אני לא יודעת קטנה לפנים, כאילו מה זה אומר שאני קטנה לפנים?
אז תכף נראה, שבעצם, זאת אומרת, הנקודה שבצניעות היא העיסוק בתוכן פנימי ולא באיך זה נראה כלפי חוץ. לא בבגדים, לא בדיבור, לא בהליכה, עוד הרבה דברים אחרים שהם גם כן קשורים לאותו עניין. שככל שהאדם יותר פנימי, אז הוא פחות נדרש לעשות רושם כלפי חוץ. אז כדי שאנחנו קצת נתקדם, אז בואו נראה שנייה אחת בבקשה את הפלא יועץ, אפשר? כן? אולי באמת לפניכם, מה אכפת לכם? מקום מספר 2, מסכת מכות. יש שם סוגיה מאוד מרתקת של צמצום, של סוף העונה בתרי"ג מצוות. שם, כמו אומרת, זה מין שרשרת כזאת שהתחילו בתרי"ג מצוות, בא דוד, אמר, לא, 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 אין צורך, רק 13 מצוות. בא זה, ומיד על 9, 7, 6, 5, עד 1. אז פה זה בשלוש. מיכה, הוא אמר שישנם שלושה דברים שהם בעצם יסוד התורה. כמובן, אין הכוונה שביטלו את התורה כולה, את ההלכות. אף אחד לא ביטל שום הלכה בשום שלב. אלא הראו איך כל התורה כולה יונקת מכמה שורשים בודדים, כאילו, שהם בעצם יסוד התורה. אז מיכה אמר שכל התורה כולה בנויה על שלושה יסודות. אז תכף נראה מה הם. אנחנו במקום מספר 2. כן, בכבוד. בא מיכה, רות, בדף, מי רוצה לקרוא? זה קל, כן.
בא מיכה ונגע על 3,
לכתיב,
אגיד לך אדם מה טוב, השם
דורש
ממך. מה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט באהבת חסד ועצנה הלכת עם השם יעקב. עשות משפט זה הדין, אהבת חסד וגמילות חסדים, ועצנה הלכת להוצאת המת והכנסת פעם. ועל הדברים, קל וחומר ומה דברים, אין דרכן לעשותן בצנאה. אמרה תורה ועצנה הלכת, דברים שדרכן לעשות בצנאה, האחת כמה וכמה.
מה הכוונה? שמה שהוא אמר, שמה זה באמת עצנה הלכת? שני דברים, הלוויות וחתונות. ואתה גמר קל וחומר. אלה דברים שעושים אותם בכוונה בפרסיה, בציבור, ברוב עם, גם הלוויות וגם חתונות. אז אם בהם התורה אמרה עצני הלכת, אז קל וחומר, בדברים שדרכם לעשות בצנאה. זאת אומרת, עצני הלכת זה לא ביחס למה אתה עושה, אלא איך אתה עושה. אפשר להיות בחתונה עם 1,000 מוזמנים ולהיות צנועים. אפשר להיות בהלוויה עם 20,000 אנשים ולהיות צנועים. ואפשר גם להפך לעשות כן, דבר שהוא לא ברוב עם, ואתה לא צנוע בו. אז עצני הלכת זה לא מה אתה עושה, אלא איך אתה עושה. אפילו בדברים שהם בפרסיה, הם דורשים צניעות. אפשר דוגמה? הקל וחומר זה שאם מיכה אמר, או אם הברייתא אמרה יותר נכון, אם הברייתא אמרה שבאותם שני דברים צריכים עצני הלכת, על זה דיברה הברייתא בעצם, הוצאת המת והחלטת קלה, אז דברים אחרים שהם פחות בפרסיה, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם אפילו בדבר שהוא מראש מובנה שהוא ציבורי, שהוא ברוב עם, שהוא
עם...
הכוונה היא שהרי ברור שבחתונה, אז הקלה היא בולטת. זה בגד מיוחד, כל העיניים נשואות אליה, זה כאילו מאוד פרסיה, מאוד חזק. או בהלוויה. אז ברור שכל הקהל שמגיע הוא חולק כבוד למשפחה של הנפטר. אז זה ברור שזה כאילו כל העיניים מסורות אליך. אף על פי כן, זאת אומרת שם צריכים להיות עצני הלכת, אז קל וחומר בדבר שהוא לא כזה ברוב עם, הוא לא כזה שכולם נשואים אליך. כן. דרך אגב, זה מאוד לא פשוט בחתונה להיות צנועה. ולא פעם, זה אתגר, כי יש נורמות חברתיות מסוימות שהן הפך הצניעות. לדוגמה. אחת, רק דוגמה אחת, אנחנו נראה שמוד נרחיב על זה ביתו בזמנו, הרחבה גדולה. אבל הדוגמה אחת זה כאשר, אולי באמת קודם, רק נאמר, מה לדעתכם האירוע, כן, הרגע הכי מרגש בחתונה, הכי עצום. נכון? שם, חזק, נכון? איזה געגועים, רומאו מגיע ליוליה, אחרי שבוע שלם, בסלור מושן ככה, נכון? יפה. אז זה מאוד מאוד מרגש, נכון? געגועים והכל, זה מאוד מרגש. עכשיו, יש נוהגים, שכשבאמת רומאו מגיע, אז הוא, אז פעם היה לחישות באוזן. זה כבר מאחורינו. היום כבר עושים מראש, זה כמו אליהו הנביא. שני כיסאות, כיסא קלה ועוד כיסא ליד, מדף כזה. ואז הוא יושב שם, לומדים ביחד, מנגנים לה קצת משהו, איזה עניין. עכשיו תראו, אנחנו מבינים שהם כנראה התחתנו כי הם אוהבים אחד את השני, נכון? ברור. רק ברור לך גם שכל השואו הזה הוא, איך נאמר, ככל שיש יותר בפנים צריכים פחות להוכיח בחוץ, נכון? אתם פעם ראיתם קליפ של חתונה של זוגות חילונים? סליחה על ההכללות פה, כזה רץ ככה חופשי, אבל רק בשביל ההדמיה. אתה יודע, איזה יופי. אין. העולם נברא בשבילם. הולכים בשדה עם שיבולים ככה. איזה מצוין, נפלא! מכילה, זה הכללה גסה, כן? עזבו, זה רק בשביל הזה. אחרי חודשיים מתגרשים. אז לך, מה קורה? איפה הקליפ? היה קליפ! אלא מה? כנראה שיש משהו שכשזה חיצוני, אז יש פחות בפנים. יש יותר עיסוק בשואו שבזה, ופחות, ואולי גם הפוך. ככל שיש קשר יותר טוב, אז צריכים פחות להוכיח שאנחנו באמת בטוח אוהבים אחד את השני. אתן לכם דוגמה נוספת. אנחנו ברוך השם 20-25 שנה ועוד שבועיים. ואני חייב לומר לכם שעד היום לא הצעתי אשתי נישואין אף פעם. כולל היום אפילו. מעולם זה לא קרה. זאת היינו ממש חברים טובים עד שהתחתנו. וזהו, ודי, ודי, וזהו. וכשעושים הפקה שלמה, לפעמים, זה נועד, או זה מסיט את הפוקוס מהדבר עצמו האמיתי לכל מיני סוגים חיצוניים של הוכחות קנייה כאלה ואחרות. אז גם בחתונה צריכים צניעות, לכן אין צורך, כשהחתן בא ולוחש באוזן שלך משהו, כל האלף איש יודעים מילה במילה מה הוא אומר לך. זה פדיחה, באמת פדיחה. כאילו, למה שזה יהיה ככה? כאילו, לפני כולם, בשביל מה? יש ברוך השם. כן, אבל יודעים בלי לשמוע. יודעים מצוין, גם בלי שפתיים, יודעים מה הוא אומר לך. 100%, מילה במילה, חותם לך, תערב איתך. למה צריכים את כל העניין הזה? אז על זה מיכה אומר, עצני הלכת, גם בזמן שבו את מפרסיה, תשמור על צניות לא ברמה שאף אחד לא יראה, אלא ברמה שאתה מתנהג בצורה שהיא סולידית, פשוטה, לא מנקרת עיניים. אין עניין כזה. יש דיון בפוסקים, כן? האם ראוי, כדאי, מותר, אפילו מצווה לחלק מהפוסקים, ללכת מהחופה לחדר איחוד יד ביד. דיון בפוסקים, הוכח שכן. כל מיני סיבות, למשל עכשיו למה. אבל אין עניין להדר בהקשר הזה עד 120. אנחנו יודעים שאתם אוהבים אחד את השני. זה בסדר, זה מצוין, זה מותר, זה בסדר גמור. ממש בסדר. רק יש דברים שעושים אותם בחדרי חדרים. וככל שזה העשה יותר בחוץ, זה מאבד מהארומה שלו.
הרב, זה גם מבפנים לבחוץ, זה גם נכון להגיד את זה?
מה הכוונה? כן, בהחלט שכן.
הרב, אבל יש עניין להראות אהבה, אולי לא בחתונה, אבל נגיד הורים לילדים שלהם, הילדים צריכים לדעת שההורים אוהבים.
נכון.
אז אני לא אומרת כאילו עכשיו נשיקות וחיבוקים, אבל כן להראות אהבה.
מסכים, מסכים מאוד. גם בזה, יש הבדל בין בתוך המשפחה לבין פרסיה. עכשיו אתם בכלל תאכלו אותי לגמרי. אבל אני חושב שכל מיני סוגים של נאומים של שבח לאשתי, שהכל שאלה, כל מה שאתם רואים פה, זה הכל בזכותה, בפני אלף איש, זה, יש בזה משהו, איך נאמר, משהו מצועצע. משהו אפילו מזויף לפעמים. כי בין בני זוג שהם כל כך חברים טובים, כאילו קריצה מספיקה, לא צריכים את כל הברדק הזה. כאילו, ומצווה לפרגן, מעולה לפרגן. אבל אין צורך עכשיו לעשות מזה חגיגה, כאילו.
ואם זה לא היה אשתו, והיה מישהו אחר שארגן את כל האירוע הזה, והוא רוצה להגיד בבדילות.
כן, כן, זה אני מבין. אבל יודעים, אחרי הכל, אנחנו מבינים שהאישה הכל עליה וכל זה. אבל אנחנו יודעים גם שגם הבעל עבד קצת. אז למה צריכים עכשיו לצאת מגדרך, כאילו שכולם ידעו מי זה, בשביל מה? אם זה בני הבית, מסכים איתך ב-100%. הכרת הטוב, דבר מצוין, נפלא. אבל גם בזה יש משהו שהוא כאילו, שכשהוא יוצא מארבע אמות, אז הוא מזויף, כאילו. אני לא יודע. גם, אני חושב, לפחות עליי, ש... אם זה חבר טוב שלי, אז אני ארגיש פחות צורך לשבח אותו בפני כל העולם, כאילו מאשר חבר פחות טוב, נניח.
אבל כאן זה נראה
באסה. כן, כן, מותר, יש הבדל גדול מאוד בין פרגון לבין החצנה. אבל לא חשוב. מה רבי עקיבא? באיזה הקשר? עדי, באיזה הקשר זה נאמר? דחפו אותה שם, היא באה עם טריקו, בלי פיית עם סיפורים, כי חברה שלו, וכשדחפו אותה, אז הוא אומר, תעזבו אותה, כי היא פה העיקר. אבל הוא לא סתם, חבר'ה, בואו תחשבו, תקשיבו שנייה אחת, בדבר תורה, קודם כל, אשתי. זה, אין צורך, אין צורך בכל זה. אני מבין שבדור של וואטסאפ, זה מאוד, כאילו ברור שכל דבר עולה.
אולי גם בדור הזה צריך גם לעשות ככה, כי אחרת
יעלבו. יכול להיות, יכול להיות. אוקיי, זה אבל, עזבו, זה לא. ממש לא הנקודה כאן. רק אמרתי שיש עניין כאילו, אפילו בחתונה, שזה דבר שהוא באמת מוחצן. יש כאילו צלמים וסמלה מיוחדת וכל זה, גם שם צריכים לנהוג בעצמי הלכת. זאת אומרת, ככל האפשר, גם באירוע שהוא החצנה אחת גדולה, זה כן, זה כן כאילו דורש תשומת לב. קל וחומר דבר שהוא דורש צניעות, שהוא לא אמור להיות נחלת הכלל. אנחנו ממשיכים בפה ליועץ, טוב? כן. מקור שלוש.
צניעות. מידה זו צמיחה לאנשים ואהבת כמה וכמה לאנשים. ובזה האדם נגדל מן הבהמה. ומידת הצניעות צריכה אפילו כשהוא לבדו בחדרי חדרים לפני כבוד מלך רם וניסן. היום ונורא אשר מלוא כל הארץ כמדו.
נתקח עד רגע אחד, אז זה גם אנשים וגם נשים, וכשהוא לבדו הוא כותב, נכון? כשהוא, הוא זה בן, נכון? כן, אז גם אחרי חדרים, זה ברור, ובזה האדם נבדל מן הבהמה, כי בהמה הפנים והחוץ זהים. אצל האדם זה לא כך, מצליחים שהפנים יהיה יותר, נקרא זה מוצנע, ואז הוא בא ידי ביטוי, זה כאילו הפוך על הפוך, שכשהחוץ מוצנע, אז הפנים כאילו יותר בא ידי ביטוי. ולכן אומר הצניעות, היא נבחנת, היא גם כאשר האדם בחדר חדרים, זה אנחנו כבר ראינו. נמשיך אותי פעם, חבוד.
שהרי פסק מרן בשולחן ערוך, שלא ילבש חלוקו מעומד, אלא בעודנו שוכב יכניס ראשו וזרועותיו, באופן שכשיקום נמצא גופו מחוסר.
ראינו, הוא זה, כן.
ומזה נקיש לערב שבת, כשנחליף חלוקו שצריך שיעשה, באופן שלא יהיה גופו מבולס.
הבנתם? פעם היה שני חלוקים, אחד ליום חול, אחד לשבת. ופעם זה אומר כבערך 200 שנה, זה כל הסיפור כאילו. 200 שנה שהיו שני הבגדים לבן אדם. או אולי שרק בערב שבת האדם מחליף בגד לא בבוקר, אלא כאילו בצהריים מחליף בגד. אז בהחלפת הבגדים לקראת שבת אומר יועץ, שגם שם צריכים לעשות את זה בצורה כזאת שהגוף לא מתגלה. כן, בכבוד. אחרי פסק מרן.
ומכאן פסק מרן שצריך שיהיה צנוע בבית הכיסא, הוא לא יגלה עצמו אלא מלאחריו טפח ומלפניו טפחיים.
זה איזשהו גדר שאפילו בשירותים יש עניין של גילוי כאילו מדוד. כן.
ויותר צריכה אישה להיות צנוע בבית הכיסא, ולא תיכנס לבית
הכיסא,
ולא
תברך
ברכת אשר
עצר בפני אנשים. זה קשה, נכון? שאפילו זה, כאילו, דורש עצנה מסוימת, ולכן אגב, יש היום, בהרבה מאוד חדרי שירותים, יש כזה מין, כאילו פרוסדור כזה, פונים ואז שירותים, נכון? בגלל זה. בכדי שלא יהיה מצב שבו האדם כאילו יוצא מהשירותים ישר למישהו. אז אפילו זה, כאילו...
אני אגיד הברכה בכל שענולי אמן.
עדיף שלא אולי כי בקרב זה אחרת אבל לא כאילו בקניון פתאום לא יודע לא יודע זה שאלה טובה זהו זאת אומרת יודעים זה אחד ובפני אנשים זה כאילו אחרת בפני הכוונה שזה זאת אומרת זה שבכלל עושים שירותים במקום סגור זה לא, זה, רק, זה לא איזה כאילו חידוש של ההלכה, אלא זה כאילו ברור, נכון? כי זה, זה תחום שהוא כאילו גנאי לאדם, שיש לאדם פסולת. אז לכן עושים צרכים בצורה שהיא כאילו מוצנעת. אז ההצנעה היא יותר מאשר רק בתוך חדר סגור. אלא גם כשיוצאים משירותים, אז יוצאים בצורה שלא לא רואים את האדם יוצא בדיוק מהשירותים. אגב, גם איש וגם אישה כמובן. פה הוא אומר על אישה. כן?
ו...
זהו, אז פה הוא אומר שהסור של הצער בפני אנשים. מובן, וגם זה נראה לי שזה מאוד כאילו מחודש הדבר הזה. זה כאילו מפתיע. שאפילו זה צניעות.
זה כאילו, יכולתי להזדהות עם זה,
בוא
נגיד ככה גם לפני שקראתי את
ההלכה. מצוין, מעולה. אשרנו, דופווה. מצוין. הוא לא אומר מול בנות. הוא לא אומר מול בנות. הנקודה היא שוב, היא לא במה נראה כלפי חוץ, כאילו. אלא יש תחום שלם שהוא דורש צניעות. זאת אומרת, מקום כזה דורש צניעות גם כשאתה יוצא ממנו. ואפילו שיצא, זה כאילו משהו שהוא לא, לא מפרסמים אותו, לא עושים אותו ברש גלי.
אמר לי שאני אשמיע, אז למה אני שונה
בבנות? זה אנחנו נשמע עוד דקה, שתיים נראה, או אולי לא דקה, שתיים, אולי קצת יותר. נראה שאצל איש זה תכונה שהיא בסיסית. אצל אישה זה מהותה. זה הרבה יותר עמוק כאילו. זה עיקר העניין שלה, נכון? נימד למה, ואיזה שם עוד מעט. נמשיך עוד טיפה? כן.
מה מידה לצניעות צריכה לתורה ומצוות? כדכתיב, ועצני הלכת עם אלוקיך. כדכתיב וצנועים.
מה זה אומר?
שככה יותר אפשר לעבוד את השם.
שגם בתורה ומצוות צריך מאוד להיזהר מחוסר צניעות. מגסות, מלצעוק דברים במרכז העיר. גם זה דורש צניעות. ועצני הלכת עם אלוקיך, כתוב, ועץ צנועים חוכמה. שאם אדם רוצה חוכמה, הוא צריך לעסוק הרבה יותר בפנים, מאשר איך זה נראה כלפי חוץ. לכן כתוב גם דרך אגב שיש איזו בעייתיות ללמוד תורה בגובהה של עיר. כוונה בתוך, לא יודע, אמפיתיאטרון, ענק כזה. ללמוד תורה עם הגברה. אלא, זאת אומרת, אם עוסקים בפנים, עוסקים בזה גם באופן, בצורה שהיא גם פנימית. ולא בצורה שהיא חיצונית. לא יודע אם זה גובה של עיר נקרא, אבל הכוונה שאם רוצים ללמוד, אז לא לומדים באמצע הרחוב, כאילו. הסיין סטנדר לומדים. אלא עושים את זה ככה בצורה שהיא יותר, לא יודע, סולידית, שקטה. זהו, זה לא רק עד כמה זה גאווה, אלא אי אפשר ללמוד דבר שהוא פנימי, בפורמט שהוא כל כך חיצוני.
אבל לפעמים זה לא יכול להוביל לקידוש השם, כאילו שרואים...
אז הגמרא אומרת שלא. שלא לומדים תורה בגובהה של עיר.
כל
המניינים
שיש בחוץ כזה, שפתאום עשרה נזמחה.
תפילה זה אחרת. לימוד תורה הכוונה כאן. אנחנו... רבי עקיבא, סיפור אחר, כי זה היה גזרה. אז כנגד הגזרה, אז הוא... רבי עקיבא. הקיל קילות ברבים. גם, נכון. יש סיפור על רבי עקיבא והפפוס שהוא כן צעק עליו, שהוא מתאבד בדבר הזה. רבי עקיבא, כן, אז באמת הקיל קהילות. אבל זה היה בגלל שהוא באמת גזרו אז גזרת שמד. סיפור אחר.
אולי דווקא בדור שלנו שקצת מתביישים, כי לצערנו, מתביישים קצת כאילו אנשים שיראו שהם לומדים תורה וזה עזר, כאילו יש לעניין לא לצעוק כבר.
אולי כהוראת שעה ספציפית, לא כהרגל קבוע. כן, זה באמת נכון שהנושא הזה של פרסיה ופרסום הוא זר לתורה. זאת אומרת, הוא לא רק עניין שפחות מבינים בו, כאילו תמיד החכמים. אלא זה בדיוק ההפך. נניח... רב וטלוויזיה, זה לא רק בעיה שהוא לא יודע להצטלם טוב, כאילו. אלא זה סתירה מובנית, כאילו. כי התורה זה עמוק, זה איטי, זה מתון. טלוויזיה זה מוחצן, חד פעמי, קצר. זה פשוט כפורמט אחר לגמרי.
אבל מה עם ערוץ מאיר?
כן.
ערוץ
הדברות
לא אמרנו כלום. בוא נאמר שגם ערוץ הדברות יודעים שהם לא תחליף לבית מדרש, נכון? אז יש דברים שאותם אי אפשר להשיג אותם בצורה שהיא מוחצנת, כי זה פשוט לא שייך. נראה רגע ברשותכם את מקום מספר 5. כן. אז אם זה נעשה בעצמי הלכת ולא בכל הקולות, אז זה בסדר גמור. אם זה נעשה ביחד עם כולם בשירה בציבור, אז זה קצת יותר בעיה. זאת אומרת, אין צורך לדקות את כולם באמן. גם לא בצרחות. כן, פעילים, בסדר גמור, אבל לא ברמה שכאילו תורה הופכת להיות משהו של רייטינג. כי זה פשוט, זה הפוך על הפוך הדבר הזה, זה פשוט כאילו מנוגד לעניין של התורה.
דווקא לאישה שכאילו המהות שלה זה לא להיות כל הזמן בבית מדרש והיא צריכה לחיות את החיים, דווקא הדברים האלה מאוד עזרים לבוא ולשמוע את זה, כאילו את השיעורים, שיעורי תורה, לראות כאילו.
כן, נכון, ועדיין יש מחיר מאוד מאוד גדול לשואו של תורה. מחיר גם של עומק וגם של משהו מזויף, כאילו.
זה לא עדיף מכלום.
לא יודע. לא יודע, אבל זה ודאי לא דרך התורה לעשות שואו, לעשות הצגות.
אבל אם לדוגמה זה שיעור שמתקיים, נגיד, כמו פה, והקלטות שמפה כאילו יופצו לשימוש בקרב
בעולם. אם יהיה מסך גדול עכשיו במנחה בן יהודה, אז זה אחרת. אז זה כאילו לא טוב. אבל אם אדם בבית כאילו שומע שיעורים, אז מה הבעיה? לא, הנקודה היא לא שצריכים שיהיו מעט שומעים. אלא שזה לא יהיה בגובה של עיר, הכוונה שזה לא יהיה במקום שהוא מנקר עיניים. בואו רק נראה שנייה אחת. מידות הראייה. דבר מאוד מאוד חשוב שקשור מאוד לעניין של היחס בין פנים לחוץ, זה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו במקום מספר 5, בכבוד.
כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה מן הטבע, מחפש להשתלם מצד...
כן, הטבע.
כן, חסרה, כן, הטבע, מחפש להשתלם מצד חוץ.
מה הכוונה? יש חוק. מה זה?
שבכל
יפה, שככל שאדם יותר חסר בפנים, יש וקום. הוואקום הזה מושך דברים כלפי חוץ, פיצוי כזה, כן? אז ככל שאדם יותר חסר, הוא חסר שלמות פנימית, אז יש יותר נטייה להחצנה. זאת אומרת, אם אנחנו נאמר את זה ככה בצורה פשוטה, להשוויץ זה ביטוי של חוסר ביטחון. זה שאדם אכפת לו מאוד שאחרים ידעו עליו ויעריכו אותו, סימן שהוא כשלעצמו, הוא לא בטוח בעצמו. זאת אומרת, אין לו ביטחון עצמי. אז הוא צריך להפיץ את גדולתו וכל זה כלפי חוץ, כדי שאיכשהו יהיה לזה פיצוי. זאת אומרת, בעצם הנטייה של האדם לספר על עצמו ולהחתים את עצמו, זה ביטוי לחוסר ביטחון. וכן להפך, ככל שהאדם יותר בטוח בעצמו, אז הוא פחות מתעניין במה האחר חושב עליו. זה הפוך על הפוך. זאת אומרת, חשבתי פעם שאדם שמשוויץ, זה ביטוי לגאווה, נכון? לעוד הביטחון עצמי. אדם כל כך בתור בעצמו, עד כדי כך שהוא משוויץ לפי חוץ. בדיוק לא אומר הרב. אדם שמשוויץ, זה ביטוי לחוסר ביטחון. וככל שאדם יותר שלם בפנים, פחות אכפת לו מה חושבים עליו. אז ענווה היא ביטוי לביטחון עצמי. חידוש? אוקיי, נמשיך.
רק במעמד שפלות הנפש התעורר חשק להתעדר לפני אחרים במה שיש בו בין במה שאין בו.
מובן? זה בדיוק זה. רק שהנפש שפלה, רק שהנפש נמוכה, אז התעורר חשק, שזה רצון נמוך וגס וחשק להתהדר לפני אחרים בין במה שיש בו. זה בעצם ההתחלה, שהאדם בהתחלה הוא מתגאה על מה שיש בו, הוא מחצין את זה, מפרסם את זה והכל, בין במה שאין בו. שהאדם בשלב מסוים הוא כל כך מתמכר לפרסום ולהערכה החיצונית שהוא ממציא דברים. הוא כבר לא זוכר אפילו מה האמת, מה שקר, מה המצאה, מה דמיונות, מה מציאות, הכל בעצם ככה בלול, כדי שאיכשהו יחשיב אותי, יעריך אותי. ואז יוצא שאדם כותב קורות חיים. הוא אומר לצלך, בוא נע, האדם הזה חי בסרט? זה לא מה שקרה, אני מכיר אותו. זה לא מה שהוא עבר. אבל הוא כל כך מכור לזה, שהוא חייב והוא פשוט ממציא. אז אומר הרב, רק כשאדם עם נפש שהיא שפלה, נמוכה, רק אז יש חשק להתעדר בפני אחרים. אדם שבטוח בעצמו, אין לו עניין כזה. לא אכפת לו, ידעו עליו, לא ידעו, יחשיבו, יעריכו אותו, לא יעריכו אותו, זה ממש לא משנה. אז בעצם צניעות זה היכולת להיות בפנים חזק מספיק, כדי שלא יהיה אכפת לי להתעדר בפני אחרים. זה חוסן פנימי, זה לא הפוך, זה לא שאדם הוא שברירי, אלא בדיוק להפך. אדם כל כך באמת חסון פנימה, עד שזה לא כל כך מעניין אותו, אם האחרים מחשיבים אותו או לא. נפקא מינה כמובן, זה האם אדם כזה יכול לספוג ביזיונות. אדם שיש לו ביטחון עצמי, גם כשהוא מבוזה, לא קרה שום אסון. הכל בסדר. אדם שהוא חסר ביטחון, אם מישהו מבזה אותו, זה משגע אותו. הדוגמה הזה כמובן, בכל ההיסטוריה, המן הרשע. המן הרשע היה חסר ביטחון מופגן, על הפנים. הוא אומר, כל העולם משתחווה לו, כל העולם, כל זה אינו שווה לי כשאחד לא משתחווה. משגע אותו. לא מסוגל לסבול את זה. זה ממש חוסר ביטחון. עוד טיפה, ועל כן.
ועל כן חייב האדם להגדיר את ראש המשלמות הפנימית לדבריו.
ייחוסו.
לא להכרת עצמו לאחרים, יהיו תמיד במשקל המהות.
מה הכוונה? איך עושים את זה? איך אדם מגיע באמת כן לשיווי משקל בקטע הזה? צריכים להגדיל את רושם השלמות הפנימית. אדם צריך להיות יותר מחובר לעצמו, יותר להכיר בערך עצמו, יותר לדעת את מקומו, ואז היחס לאחרים, לביקורת, לפידבקים, הוא יהיה באיזונים. אז בפידבק אתה לא בשמיים, אתה לא פתאום כן, מחליט את החצי אלוקים, וכשיש ביזיון אתה לא פתאום קבור באדמה. יש המון דוגמאות כאלה. לאנשים שעצם הדבר הזה היה ממש בחוסר איזון. שכשאדם כן, קבל רייטינג, אז הוא מלך העולם, כשהפסיק הרייטינג, אז הוא מתאבד. חבל, כל כך חבל. אם אדם היה באמת יותר יציב בעצמו, יותר מבין את עצמו, יודע את עצמו, אז הוא היה כפחות מעניק משקל לאותם רשעים של אחרים, של שקל חוץ.
הרב, אז כל צורך של אדם בפרגון או בפרגון, זה נובע מחוסר יציבות בנפש ומחוסר ביטחון?
ממש לא. כתוב כאן משקל ראוי. אם הפידבק הזה הוא משמח אותי, אנחנו בחברה טובה כולם כאלה. כולם אוהבים פידבקים, זה בסדר גמור, זה מצוין. אם האדם מכור לפידבקים, עד כדי שקרים, שהוא עכשיו כן ממציא איזה כאילו, סיפור שלם כדי שיהיה פידבק, זה באמת בעיה גדולה. לכן אל תהיה מכור לזה. אז לכן בעצם צניעות זה היכולת להיות כל כך נאמן לעצמי, שאני לא מחשיב בצורה מוגזמת את הפידבק החיצוני. לא לטובה ולא לרעה. עוד עניין אחרון, אנחנו בזה נסיים. הקור שיש מתחת, זה בפנקס י"ג, זה הספר ההוא שמומלץ. זוכרות? אז שם, בפתיחה שלו, יש שם הברקה, למה אסור לעשות פסל צורת אדם? יש איסור כזה, לעשות פסל של איש. היום אנחנו יודעים שזה קצת פחות מוקפד, אבל הרפוק, כשבצלל הוא קם, בית ספר בצלל, אז הוא מאוד שמח הרב קוק, הוא רק ביקש מהם שלא יעשו פסל לצורת אדם. שזה העניין, אם אתם על זה תקפידו, זה יהיה ממש מצוין. הלכו טיפה צפונה עם הסיפור הזה.
כל הכסילות האלה, הקטנות, הגבות הקטנות שאנשים, זה כאילו בבושקה, זה נחשב?
זה נחשב, כן. ולכן הרבה אנשים, איך בובות לדוגמה, בובות, ישנם אנשים שחותכים איבר מסוים בבובה. חצי אוזן. כן, משהו כזה. חצי אוזן. טוב, אז פסל זה, כמובן, קיצור. אז הנקודה שהיא באמת, זה יסוד האיסור, הוא תולדה של עבודה זרה. שזה אליל, כאילו. אבל הרב פה אומר, עוד איזשהו עניין, עוד איזשהו כאילו רווח צדדי, שהוא בעצם בעומק העניין. כן,
חבר. איסור עשיית פסל צורת אדם השריש להכיר כי אין צורתו של אדם וחלמתו תלויה במה שהוא מוי שלו החיצון, כי עם צורתו הפנימית דהיינו פסיכולוג ומוסר.
מה הכוונה? עוד רווח מאיסור עשיית פסל צורת אדם, שתבין שמה שקובע זה לא איך אתה נראה. כי יש מוזיאון השעבה, זה נראה ממש בן אדם, נראה בדיוק אותו דבר, נכון? אותו
איסור?
זהו. אז מתוך האיסור אפשר גם להפיק עוד תועלת בהבנה והפנמה, שמה שקובע באדם זה לא איך הוא נראה, אלא מה יש בפנים. אז אם עושים פסל צורת אדם, זה קצת כאילו עושה תשטוש בדבר הזה. זה נראה אותו דבר. אז כדי שלא תהיה טעות כזאת, אז עשרה התורה פסל צורת אדם, גם עבודה זרה, זה כבר אמרנו קודם. יש עוד רווח נוסף משני. כן? אז איסור עשיית פסל צורת אדם זה גם כדי, זה גם עושה עוד דבר טוב, לדעת שהאדם הוא לא מה שרואים כלפי חוץ. שהאדם באמת זה המוסר שלו, זה הדעת שלו, ולא האור שלו. יש מדרש על הבת של מי שהרג את רבי ישמעאל, כהן גדול. זהו, שהיא מאוד, היא ממש התלהבה, זה כל כך יפה. אז היא ביקשה מאבא שלה לפשוט את האור שלו כדי ש... היא תראה אותו, כל הזמן את האופי שלו, כן? אז זה זוהמה, זה כזה רשעות ודאי, כן? אבל זה גם רקנות כזאת, לחשוב שהאור של האדם זה העניין שלו, כן?
אבל זה גם
הלכה
למעשה,
כי דבר ביות
וברץ וכל העבודות
שהדדות עשו. אז אם זה ברור שזה לא פסל, אז אפשר בזה להקל. והרבה מחמירים להוריד משהו מסוים, והרבה משפחות, בכל מקרה, אחרי כמה דקות, נפל איזה משהו, כאילו. אז, זה רק שאלה של זמן.
אבל להגיד שזה
כאילו,
עם משהו שהוא נראה, שהוא נראה לנו, זה כאילו, זה נכון, אבל בסוף, כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד 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 חיצוניות. אנחנו מאוד קולטים גם כשכאילו, לא יודע, את מרגיש לי שלהשאיר אולי את הפנימיות, לתת את אור דבר שהוא פנימי, או להגיד כאילו שזה משהו שהוא רק בשבילי, אז זה לא באמת מה שקורה בעולם.
אנחנו לא השארנו כלום, אנחנו רק התחלנו משם. ודאי שיש הרבה מאוד עיסוק גם בצדדים הטכניים, הפשוטים, היומיומיים, הפרקטיים. הנקודה כאן זה לדעת שיסוד הצניעות הוא לא פרקטי. הוא הרבה יותר עמוק. מתוך אותו יסוד עמוק יש גם פרטים שהם מעשים פרקטיים כמובן.
אמרת,
כן.
לגבי העניין שהמראה חשוב, אז במצרים הם היו קולטים את
אותו סיפור, נכון.
ושאלתי שגם את יוסף ואת יעקב חנתו, ויש איזשהו עניין.
התורה אומרת שחנתו אותו. לא שמעתי על עניין כזה. מנהג מצרי, לא יודע בדיוק למה עשו את זה, אבל זה איזשהו עניין שאתה חלק מתוך התרבות המצרית. יוסף חשב שזה טוב לעבור את מצרים, כאילו להיות בתוך התרבות הזאת. אצל יעקב אני יכול לומר שאם היינו שואלים אותו, מהיר שהוא לא היה רוצה בזה. אבל יוסף חנת אותו. דיברנו על זה. שהוא מאוד רצה שיעקב כאילו קצת יקבר במצרים, טיפה. אז הוא עיכב אותו כביכול. נכון. זה מוזר מאוד באמת הנקודה הזאת של לחנות יהודי. זה לא מנהג יהודי. בסוף מאוד החשיב את העניין שאם אתה בגלות אז תהיה שם. אז כאילו תהיה נוכח בגלות. לך תחילה. זה ארוך הרבה. עד לכאן. המשך יבוא לשם.